אנחנו במפה, פרק 142 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים. שבוע טוב יניב פרנקו, מה קורה?
שבוע מעולה, יותר טוב מזה נשתגע.
חד משמעית, איזה שבוע חלומי יש לנו. אנחנו כמובן מקליטים לכם כיממה לאחר הניצחון המדהים של הפועל תל אביב 96-91 על ולנסיה, וזה מה שאנחנו נתמקד בפרק הזה, סיכום הסדרה שהייתה לנו עד עכשיו, כמובן דגש על המשחק השני, והכנה לקראת המשחק השלישי בסדרה. אז זה כיף לארח אותך שוב, יניב, אחרי שהיית כאן בפרק ה-120, ככה כמה מילים שלך לפתיחה למאזיננו?
לא, קודם כל כיף לחזור. האמת שרצינו לעשות את זה אחרי המשחק הראשון, והיו כל מיני בעיות, ואז קבענו לדבר אחרי המשחק השני, והנה אנחנו מצליחים. זה לא שבחרנו לעבור רק אחרי ניצחונות, אבל זה היה יצא טוב.
כן, יצא מצוין, ובהזדמנות הזו, כמו תמיד, אני אזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, אבל היום יש טוויסט, כי קבוצת הוואטסאפ המרכזית של העדכונים וכל הדברים היא מלאה לגמרי, ולכן פתחתי לכם, למי שמעוין, קבוצה דיבורים, שגם אפשר לשלוח הודעות, להגיב על התכנים, תוך יממה כבר הצטרפו קרוב ל-150 חברים, אז אתם גם מוזמנים כמובן לקחת חלק, לדבר על המשחקים של הישראליות שלנו. ובכלל על כל דבר שקשור לכדורסל ישראלי, כדורסל אירופי, אתם מוזמנים, והלינק יהיה לזה בתיאור הפרק. סקר שאני אציג לכם כמובן מהקבוצה המרכזית בשלב הזה, וזה סקר מאוד מעניין יניב שלדעתי שווה ככה לפתוח איתו, ולהתחמם איתו רגע לפני שאנחנו ככה גולשים לעניינים של הפועל תל אביב. שאלתי אתכם, האם אתם מאמינים בנאחס, אמונות תפלות, כל מיני דברים כאלו ואחרים, יותר בכיוון המיסטי, שקשורים כמובן לקבוצה שאתם מועדים בענף הזה בכלל. אז 57% מכם אומרים שכן, 43% מכם אומרים שלא. אתה מאמין בדברים כאלו?
תראה, אני לא מאמין בתחתוני מזל או בלצעוד מנקודה מסוימת, אבל אני מאוד מאוד מאמין בשחצנות מייצרת הפסד. זאת אומרת, להיזהר מאוד, לדבר, עלינו כבר, עברנו כבר, ניצחנו כבר, זה בעיניי נחס גדול.
כן, אני אגיד לך שאני, תודה מה, דווקא בענף הזה אפילו יותר רציונלי מבחיים שלי, אבל אני אישית לא מאמין בדברים האלה. אני כן אבל חושב, דווקא אני אגיד משהו הפוך עליך, אני חושב שאובר נאחס, אובר של אנחנו לא פייבוריטים, אנחנו לא טובים, אנחנו לא זה, זה מחלחל. ואתה יודע, זה
לא,
שלא
תראה,
להגיד...
אני אגיד לך משהו, כי יש לך את אוהדי באר שבע בכדורגל התחילו עם זה, וזה הפך להיות כאילו כל העמה והפוך על הפוך, זה בעיניי מגוחך, זה גם לא נראה לי עובד, אבל פשוט, אתה יודע, ברמה של, בוא נגיד ככה, דרך האופר ינאית, היא פחות מוצלחת בעיניי, הדרך של עמה יעמיק, אני איתך, זה too much, ולפעמים זה גם מייצר נזק. נראה לי ששחקנים עובדים קצת אחרת, אבל בסדר.
יפה, אנחנו גם נדבר על הדרך של אופר במהלך הפרק, זה יפגוש אותנו בכמה צמתים, ובואו ככה נגיע לאירוע שלנו. הפועל תל אביב מגיע למשחק 2 בסדרה בסמוקוב מול ולנסיה, מנצחת 96-91, במשחק הירואי. ולנסיה לא הובילה לשנייה אחת במשחק הזה, וכל כך הרבה סיפורים, ים הדר שנותן הצגה ונפצע וחוזר, וכל היה שם שלשה מדהימה, וג'ונתן מוטלי, שאני לא יודע כמה זוכרים, היה כבר מחוץ לקבוצה הזאת, וחזר, ונותן אולי את משחק השיא שלו בהפועל תל אביב, אנטוניו בלייקני בוודאי נותן את משחק השיא שלו בהפועל תל אביב, המון המון סיפורים, ובסוף ידע של הפועל תל אביב על העליונה. ויניב, אתה יודע מה, אני רוצה דווקא להתחיל ממשהו שלא קשור לכדורסל, אבל הוא הכי קשור לכדורסל, וזה כמובן אוהדי הפועל תל אביב שנסעו לסמוקוב, ופשוט מילאו שם את האולם, וצבעו את כל העיר ואת בולגריה בצבע אדום, כי אתה יודע, אנחנו נדבר פה על הרבה אקס פקטורים ודברים, אבל אם אתה מחפש את ההבדל בין המשחק הראשון לשני, זה הדבר הזה.
קודם כל, אתה חפש את ההבדל בכל העונה, גם ירושלים וגם אצלנו, ומכבי זה סיפור אחר, כי אין שם בסוף את הקתרזיס, אבל בסוף אין לי ספק שגם הטיסות וגם היעדר הביתיות היא פקטור מאוד משמעותי בעונה של הישראליות. צריך להגיד, צריך לפרגן, זה מבצע מטורף שהובא על ידי הקבוצה. את כל האוהדים שהגיעו לשם, הגיעו דרך האופרציה של הקבוצה, שש טיסות, מאוד מאוד מתוקתק, מגיעים, כרטיס, אוכל, קבלת שבת אחרי, חוזרים לארץ, אירוע מאוד מאוד מרשים, זה לא דומה לצורך העניין, אוקיי, המשחק היה נגיד במקום אחר, ואנשים מגיעים עצמאית, וזה לוקח רכבת מפה, וזה לוקח, לא, זה היה אופרציה מדהימה, רכבת אווירית, וכמובן שהשילוב בין האולם הקטן יחסית, לבין הכמות הגדולה יחסית שהגיעה, יצרה אווירת דרייבינג. שזה גם כן בעונה הזאת זה אישיו, וזה עשה חלק גדול מההצלחה אתמול.
כן, עכשיו בוא נצלול יותר לפן המקצועי באמת של המשחק. אז הפועל תל אביב, באמת אני חושב, הציגה כדורסל בוודאי התקפית מעולה, גם הגנתית הייתה שם בהרבה מאוד רגעים. קח אותי לנקודות שלדעתך באמת עושות את ההבדל הזה לטובת הפועל תל אביב במשחק הזה.
אני חושב שבכל סדרה, אני אגיד את זה ככה, אם היינו משחקים חמישה משחקים, עם יתרון ביתיות לוולנסיה, אני חותם לך שאנחנו עוברים אותם. זאת אומרת, אני חושב שוולנסיה, בוודאי אירוע מורכב לקבוצה כמו הפועל, אבל אני חושב שככל שמתמודדים עם הדבר הזה, משהו בדבר הזה נרגע. זאת אומרת, אתה כבר מבין שאתה משחק מול רכבת אווירית, אתה משחק מול השלשות, אתה מבין מי הטובים יותר ומי הטובים פחות. אני חושב שהפועל תל אביב, גם, עזוב שהגענו קצרים, תכף נדבר על הנושא הזה, אבל אני חושב שהעין בעין היא משמעותית, ואני אצטט פה משהו שאמר אופר, לא אני אומר אותו, אני חושב שהוא צודק, זה פרמטר שהוא צודק. אני חושב שאופר בא ואומר, תראו, רוב העונה, הפועל תל אביב משחקת ביורו קאפ נגד קבוצות בינוניות מינוס ובליגה הישראלית. ואחת לחודש וחצי יש לה משחק גדול מול קבוצה בלבל שלה, בוא נגיד ככה, שזה מכבי, ירושלים וכאלה. ומכבי, שמשחקת כל יום, פעם בשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע, מול העילית של אירופה, גם שהיא מפסידה, יש משהו של כושר משחק. אין מה לעשות, גליל עליון זה לא ולנסיה. בסדר? אתה יכול לתרגל מה שאתה רוצה, אבל ברגע שאתה מגיע למשחק מול כזאת איכות, אתה צריך זמן להתארגן על הדבר הזה. אני חושב שההתאמות ממשחק אחד למשחק שתיים נעשו, ואני חושב שאם היה עכשיו למשחק שלוש וארבע וחמש, היינו עוברים בטוח. למה אני אומר שלוש ולא חמש? כי אחד במשחק נתון הכל יכול לקרות, ושתיים, אני חושב שאנחנו באים מאוד מאוד קצרים למשחק הזה, אבל בגדול, אני הייתי מאוד שמח לראות את השיפור שחל מ-1 ל-2, גם ברמת המאמן וגם ברמת הקהל השחקנים.
עכשיו בוא נגיד, כמו שאמרת, רגלן בשני המשחקים לא משחק, קרוק לו במשחק האחרון קיבל רק 4.5 דקות, לא משמעותי יותר. נכון שגם בצד השני היה לך את העניין עם סמי אוג'ילה, שגם הוא בסדרה הזאת סוג שלא משחק, אבל בסך הכל, כמו שאמרת, הפועל תל אביב אפילו הגיע ביחס לעצמה הרבה יותר קצרה מוולנסיה, כשאנחנו גם פותחים את זה לסיפור הרחב, בכלל וולנסיה היא סוג של אולי קבוצה קצת יותר עמוקה. העניין הוא שאני הולך איתך שוב למשחק הזה, בשני המשחקים ובמיוחד במשחק הזה, הפועל תל אביב פותחת מאוד חזק. קיבלת שם 7-0 ואחרי זה 10-4 ו-19-10, וזה דבר וסיטואציה שוולנסיה פחות יודעת להתמודד איתה העונה, כי וולנסיה המצוינת, המטורפת, המעולה, היא קבוצה שהרבה פעמים שמה את הקבוצות היריבות על הגב שלה, וברגע שהפועל תל אביב ידעה לעשות את זה, ובמשחק השני כבר לעשות את זה לאורך כל המשחק, אז זה משהו שבוודאי, בוודאי, אני חושב, גם קצת יותר הלחיץ את החבר'ה של פדרו מרטינס, גרם להם ככה לאי נוחות, ושם גם הלחץ דיבר, אתה יודע, היה דיבור שהלחץ בעיקר על הפועל תל אביב, אני לא בטוח בזה, כי אני חושב שוולנסיה הבינה את המשמעות של לסגור את הסדרה הזו ב-2-0, והשחקנים שלה בחלקם ככה היו יותר מדי פזיזים, לא ממש הגיעו הכי מפוקסים. שוב, צריך לפרגן להפועל תל אביב, עבודה מצוינת בהגנה, גם על קריס ג'ונס ומונטרו, האחוזים מדברים בעד עצמם, נכון שהם החטיאו כמה זריקות שהם ביום טוב קולים, אבל מה שמונטרו קלה במשחק הראשון, שזה היה ככה בריבית דריבית למה שהוא אמור לעשות, אז הוא החזיר במשחק השני, לצורך העניין רק 3 מ-13 מהשדה אצלו, קריס ג'ונס עם 3 מ-14 מהשדה, כלומר שני הקטליזטורים המרכזיים של ולנסיה, בסופו של דבר למשחק הזה פחות הגיעו, למרות שביחד הם מסרו 13 אסיסטים, ואם אתה גם מכניס פה עוד עבודות הגנתיות של הפועל תל אביב, אז אני לוקח אותך לנתון שאני מאוד אוהב של היעילות בריבאונד ההתקפה של ולנסיה, שדיברתי על זה כמפתח ממש מרכזי בסדרה הזאת, אז אם לוולנסיה כל העונה יש את ה-37-38% יעילות בריבאונד התקפה, ובמשחק הראשון היה לה את ה-40%, כי היא לקחה 16 כדורים חוזרים מול 24 בהגנה של הפועל תל אביב, אז במשחק הזה כבר קיבלת את הפועל תל אביב יותר שולטת בדבר הזה, ויותר שולטת בריבאונד ההגנה שלה. ולנסיה לוקחת רק 11 כדורים חוזרים בהתקפה, לעומת 22%, 22 כדורים שהפועל תל אביב לקחה, זה בעצם שליש, זה 33%, ולנסיה לוקחת רק 11 מ-33 ככה כדורים שהיו לה בחזרה לקחת, יורדת קצת מהאחוזים של כל העונה, וזה מה שמוציא ממנה חלק מהעוקץ, והעוד כמה כדורים האלה, זה מה שאולי היה עושה פה את ההבדל במשחק, כלומר זה בדיוק העוד כמה כדורים האלה שהיו פה נותנים לך, את העוד כמה פוזיישנים לוולנסיה, בעצם מרוויחים לעוד הזדמנויות שניות, וזה בעצם מה שלדעתי אולי הסיבה המרכזית שמנצחת להפועל תל אביב את המשחק בהגנה. כמובן שצריך לציין, אתה יודע, בפן האינדיבידואלי וההתקפי, בוא נתחיל לפרק את זה, בוא נתחיל לדבר על ים הדר, כי באמת מה שים הדר עושה בעונה הזאת זה דבר מטורף. כלומר, אני מזכיר, השחקן הזה התחיל את העונה בקצה הספסל של ביירן מינכן, לא קיבל דקות, זה עוד נגרר מהעונה הקודמת בפנרבחצ'ה, והוא עושה החלטה אמיצה לרדת ליורו קאפ, ללכת להפועל תל אביב. אני חשבתי שים הדר יהיה מצוין בהפועל תל אביב, ים הדר לא מצוין, ים הדר פשוט מציג פה דברים שאף שחקן ישראלי לא עשה במפעל הזה.
כן, אבל אני חייב להגיד משהו, אני אקח אותך שנייה אחורה, ליום מועד סגירת הרישום ביורוקאפ, שזה היה יום שהתעסקו בו המון בהפועל ירושלים. אני זוכר שהאוהדים של הפועל ירושלים לא הבינו איך אין חיזוק, ואם הולכים עם אוגביידה וטריק פיליפ וכל הדבר הזה. אבל היום הזה בעצם היה משמעותי גם בהפועל תל אביב, כי ביום הזה היו בהפועל תל אביב 8 זרים חתומים. לא 7, 8. והיה בברלי, ובברלי זה שחקן של 2.2 מיליון דולר, שהיה אמור להיות הכוכב של הפועל, ובמיוחד ברגעי ההכרעה. וכל פעם היה שיחה על בברלי, זה שבברלי היה בא ואומר, אתם צריכים להבין שאני בא ממנטליות NBA, וכשאני אגיע לסדרות הפלי אוף, אתם תראו בברלי אחר. והחלון יורוקופ הזה נסגר, והפועל הייתה צריכה להגיע בעצם להתמודדות מול קבוצה כל כך ארוכה ושלושה משחקים מאוד מאוד קשים, שברור שזה משחקים של רמת הדריכות חייבת להיות 40 דקות מתוך 40 דקות, אתה צריכה להגיע גם עם סופרסטאר כמו בברלי וגם עם בקאפ כמו רגלנד, וכמובן מצפים מקבוקלו לרמה אחרת לגמרי, ואתה מגיע ואין לך את שלושת אלה, ואז בעצם ים הדר בעצם נכנס לנעליים של מה שרצינו בתיאוריה, כן? כשהוא חתם, לא מה שקרה תוך כדי תנועה, מבברלי. זאת אומרת, הגארד סופרסטאר הזה, שנותן דקות מופלאות ולוקח את המשחק עליו, וזה משהו שבעיניי הוא פקטור, גם תכף נגיע גם למוטלי, אבל בסוף, יש הבדל גדול בין שחקן טוב מאוד בעמדה שלו, אני אקח את מכבי, רנדולף, 10 מ-10, נותן בדיוק את מה שאתה מצפה וקצת יותר, ואז אתה אומר אוקיי, וקומה אחת מלמעלה, אתה מצפה לאיזשהו אקס פקטור מטורף, שזה אולי מכבי שנים קודמות, וג'קובן בראון כזה יודע להביא כאלה דקות, של השתלטות מוחלטת על משחק ולוקח קבוצה שלמה עליו. ובתיאוריה בין רוטציה קצרה עם כמה סופרסטארים ובין סגל ארוך, הפועל ניסתה לעשות גם וגם, מצאה את עצמה עם רוטציה קצרה ומעט סופרסטארים, ובזה פתאום אתה מקבל מים הדר משהו שאף אחד לא חשב שאפשר לקבל, בעונה שכאילו מתפתחת הסיפור מאוד גדול עם כל היריבות שלו עם בלאט והמבחרת וכל הדבר הזה, ולא ספק הרבה הרבה יותר מעבר למה שחשבנו, וגם שוב אני חושב להפועל תל אביב בעונה מאוד מורכבת עם כל הרעש מסביב, ים הדר הוא סיפור מדהים, כי ים הדר זה לא ערן זהב, ים הדר גדל אצלנו, כאילו אם אתה רגע לוקח מה שאנחנו מקווים שיקרה, כן? אבל זה לא שערן זהבי חוזר, הולך למכבי, זה ערן זהבי הולך להפועל, כי ים הדר הוא שחקן שלנו, והוא גדל בהפועל תל אביב, והוא חוזר להפועל תל אביב, והוא מחובר, ואתמול היה משחק, לא, זה משחק השפעת, ראיתי שכבר אנשים כבר הסתייגו מזה, אבל היה משחק, וואו, משחק שלוקחים לקלטת בסוף, בסוף קריירה, אז אין אי אפשר לצפות לי יותר, ועכשיו יש פחד מאוד גדול, אני מוכן לשחק ביום רביעי.
נכון, קודם כל אנחנו לא יודעים בדיוק את מצבו, חזר ככה גם לישראל לפי מה שפרסמו.
כן, חזר לפה, ל-MRI, כל זה, כן.
נקווה כמובן שהוא יהיה כשיר לקראת המשחק המכריע ביום רביעי, כי זה מן הסתם אנחנו נסכים לשנה את כל התמונה אם כן או לא.
לא, תשמע, אתה לא, אם אתה עולה ביום רביעי, בלי ים אדם ובלי רגלנד, אני חושב שזה באמת, זה נועם יעקב ובר תימור, הם לא לרמה הזאת. הם כמה דקות מנוחה, נועם יעקב לא אמור לשחק. כשאיתודיס היה צריך לעלות למשחק המכריע, מול טורק טלקום, הוא לא נרשם, בסדר? ובר תימור זה בעיניי, זה בשביל הכבוד, זה איש שמאוד חשוב בחדר ההלבשה, זה מישהו שמכיר את הליגה הישראלית, זה בקאפ מצוין, זה קצה רוטציה. אם ים הדר לא עולה, ואם רגלנד לא עולה, כי אם רגלנד עולה יכול להתפתח משחק מאוד מאוד מעניין, אבל אם ים הדר לא עולה, אנחנו נמצא עצמנו בנקודה מאוד הזויה, אני לא יודע מי ירכז.
לא, שם זו באמת מחלקת הניסים, אם ים הדר לא ישחק, אנחנו נקווה
כן.
שהוא ישחק, אבל אני אגיד לך מה הכי מרשים אותי בים הדר, יותר מכל הנתונים והזה, כי היו ישראלים גם יותר מוכשרים מים הדר, גם לא, אתה יודע, בהיסטוריה הכל כך רחוקה, והוא כאלה שגם הגיעו לפיינל פור יורוליג וכאלה, אבל מה שאני אוהב, הוא גם מפגין את המנהיגות שלהם. כלומר, ים הדר לא מתבייש לקחת את זה על עצמו, ובמשחק השני בסמוקוב, זה היה מופע, קודם כל לפני שתגיד לי על 4-5-3 ולפני 9 אסיסטים, זה היה פשוט מופע אדיר של מנהיגות של ים הדר.
לא, אני בכלל לא מתמקד בסטטיסטיקה, אבל אני אגיד לך משהו, לעולם לא נדע, זה ברור לכולם, שהוא באמת מזכיר את עודד קטש בסגנון משחק, הוא לא עודד קטש, בסדר? קטש היה רמה אחת מעל, על זה אין ויכוח. אבל קטש נפצע בגיל 27, אני חושב שיאל מדר הוא באזור של הגיל הזה, ומאז לא קיבלנו את לאן הקריירה יכולה להתפתח וכיוצא בזה. עכשיו, אם קטש היה חוזר לישראל, והיית רואה אותו פה, ולוקח על עצמו קבוצה, והוא היה את הקריירה, אתה נראית אחרת, כי קטש בפנתניאקוס היה שחקן שישי. בקבוצה מצוינת, באלופת אירופה והכל, אבל שחקן שישי. אז ים הדר קרה משהו, כי זה לא עופר ינאי, ואין את הכסף לשלם לו, הוא נשאר בביירן מינכן, אם לא ביירן מינכן, הוא הולך לאיזשהו שיקולי יורו.
דרך אגב, אני גם אומר לך בסוגריים, הוא נשאר בביירן מינכן, ומאוד יכול להיות שהמניה שלו מתרסקת לחלוטין, כי זה כבר
נכון,
הגיע אחרי עונה, אתה
נכון,
מבין?
אבל הרי, שוב, בעולם אחר, ים הדר היה יכול לחזור רק למכבי, בסדר? או לחזור לחוזה בפועל ירושלים, שהוא חוזה מבאס, הוא לא היה רץ לחזור לשם, במכבי גם יש את הסיפור של בלאט, זאת אומרת, אם אין עופר ינאי פה עם מיליון יורו, הדבר הזה לא קורה, וברגע שהדבר הזה קרה, אז נוצר ניצוץ, כי יש פה מעבר לאוקיי, בוא תדלבר כדורסלנית ווייז. יש פה, הבמאי שלך, יש פה מועדון שרוצה לעשות דברים מאוד מאוד מיוחדים, ורוצה שאתה תהיה האלפא שלו, וזה קצת מזכיר את מה שאיתודיס בעצם אומר לעצמו, במקום ללכת ולהיות מאמן, שוב, אם איתודיס היה יכול לקבל את קבוצה של 30 מיליון יורו שכר שחקנים, יורוליג או את הפועל, הוא לא היה בוחר בהפועל. הוא בחר בהפועל כי הפועל יש פה שילוב של אחד כסף, ושתיים, בוא נעשה משהו מיוחד. אז אחד, אוקיי, את הכסף קיבלת, וים הדר מראה שהוא בא לו לעשות משהו מיוחד. וזה הדבר המיוחד פה, וזה הדבר המעניין, כי תכף נגיע למוטלי, ושם אני בעיניי זה סיפור טיפה שונה.
נכון, ודרך אגב, שוב, מעניין, כי דיברת על איתודיס, ים הדר, הרבה מאוד גיבורים של הפועל תל אביב, גם נגיע למוטלי ואחרי זה גם לבלייקני, לא התחלת איתם את העונה, אבל לזה עוד נגיע בהמשך. אני כן רוצה להישאר איתך פה בעמדת הרכז, וכן נדבר איתך על העניין הזה של הובלת הכדור, כי יש נתון מאוד מאוד זועק מהמשחק הזה, ים הדר שיחק 33 דקות, בפלוס מינוס שלו הוא בפלוס 17, הפועל תל אביב ניצחה ב-5, כלומר זה 12 יותר מהנתון הקבוצתי. לעומת זאת, ואתה שואל את עצמך איפה 12 נקודות האחרות, ברטימור שיחק 22 דקות, ובכל הדקות, אם אני זוכר נכון, שים היה על הספסל, הוא היה שם, ושם בפלוס מינוס של ברטימור הוא במינוס 12. עכשיו אני מסתכל על מה שברטימור עשה במשחק הזה, ובכלל גם במשחק הראשון בסדרה, ולצערי זה לא מספיק טוב. כלומר, סטפן יוביץ', אני זוכר אותו כשחקן יחסית מבוגר עוד מלפני 8 שנים, אני לא רוצה לחשוב בין כמה הוא היום, עשה לו בית ספר במשחק הזה, וסטפן יוביץ' זה לא איזה עכשיו אחד מגיבורי הגדולים של ולנסיה, זה בדיוק השחקן הזה שאולי שם על הטיקט של ברטימור, צריך להביא את הניסיון, וצריך להביא את הפסון, וצריך להביא את הקבלת החלטות נכונה, ולבר במשחק הזה היו המון פלטות גם בהגנה, כל מיני גם דברים של הססנות, הייתה שם ברבע האחרון של השעה שהוא היה חייב לקחת, והוא לא לקח והובילה לאיבוד כדור. דבר איתי גם על זה, וגם מה יש עוד להפועל תל אביב שם, אתה יודע, כי צריך שם עוד כלים, ככה דליל זה לפחות מרגיש, גם במבט למשחק הבא.
שוב, אני בדרך כלל לא חסיד גדול של הפלוס מינוס, אבל הפעם הוא מספר סיפור מאוד מאוד ברור, שכל מי שיש לו עיניים יוכל לראות. זה לא רק ים הדר, זה גם מה קורה אם ים הדר לא נמצא על המגרש, והפער הוא עצום, בלי רגלנד. אז שוב, פעם אחת אפשר להתפלל שנגיע למשחק הבא ויהיה גם רגלנד וגם ימדה. ופעם שנייה אפשר לחתום על עסקה עם, לא יודע אם חותמים, שיהיה אחד מהם, נדיף ימדה. ופעם שלישית, אם אין את זה, ואני מניח שאיתודיס רואה את המספרים בדיוק כמוך, אם אין את זה, אני חושב שאתה תראה הפתעה מאוד גדולה בעמדת הרכז. אני לא יודע אם יש קונספט של ללא רכז, אבל יש סיכוי שאתה תראה שתי מוליכי כדור כמו פוסטר
מישהו צריך
ובלייקניק.
להוביל כדור.
כן, אתה תראה פוסטר ובלייקניק ביחד. אבל שוב, זה ממצוקה, זה לא משום דבר אחר. אבל אם אתה בלי רכז, אתה תראה את הדבר הזה, כי אז אתה יכול לשחק עם שני גבוהים ועם איש ויירט. אבל שוב, אתה יודע, זה לא קלאס, זה לא משהו שאני חושב שצריך להיות.
כן, עכשיו בוא נתקדם פה בעצם לגיבור השני של המשחק הזה, ג'ונתן מוטלי, 26 נקודות, 9 מ-12 ל-2 נקודות, אפילו 1 מ-1 ל-3, 5 מ-7 מהקו, 8 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 32 מדד, פלוס 17, 7 עבירות גם שהוא סוחט. תקשיב, הסיפור של ג'ונתן מוטלי מדהים, כי ג'ונתן מוטלי, כמו שאמרתי, הוא כבר לא היה בקבוצה הזאת. ואני הייתי מאוד סקפטי לגבי בכלל אפשרות להחזיר שחקן שלא רוצה לשחק בקבוצה ולעשות אצלו כזה מהפך. איך אתה מסביר את הסיפור הזה?
תשמע, צריך לפרק את זה לשניים. אחד, אני חושב שמלכתחילה לא היה לו קייס, כי הוא חתם בקיץ, הוא לא חתם בשנה שעברה. מאז שהוא חתם בקיץ, הוא ידע בדיוק מה קורה בישראל, והוא חתם. ומאותו רגע כל הטיעונים שלו הם פסולים, ואני חושב שאם הפועל תל אביב לא עומדת ונלחמת בשבילה על מוטלי, אתה היום בסיטואציה שכל הליגה חותכת מפה. זאת אומרת, אם מוטלי מקבל אישור לחתוך, כי חושב שהקייס שלו נכון, אז הרפר היה עושה את זה והורד היה עושה את זה. והם היו חותמים תוך דקה בקבוצות יורוליג, ומקבלים הרבה יותר כסף, ולמה להישאר פה? הסיבה שהם לא עשו את זה, כי בעצם הקייס הזה נלקח מהם, אז אני חושב שקודם כל זה דבר שהוא דבר חשוב. במקרה של מוטלי, הוא בא בדיוק כמו ים הדר, אבל הוא בסיטואציה לגמרי אחרת, כי בסוף אני חושב, אני לא יודע אם הוא יישאר השנה הבאה, אני חושב שהוא רוצה לחזור ליורוליג, לבמה המרכזית, וקבל את השכר שהוא חושב שמגיע לו. ועד אתמול, אני לא בטוח שיש לו קייס. זאת אומרת, עד אתמול אני חושב שקבוצות כמו מכבי תל אביב, הייתה אומרת לעצמה, מוטלי ב$800,000 מעולה, אבל מוטלי ב1.5 מיליון, זה לא בטוח שאנחנו יכולים, זה פרנצ'ייז פלייר. והוא לא הבריק בהפועל, זאת אומרת, אם אתה יורד כסטאר מהיורוליג ליורוקאפ, אתה כאילו בא על טיקט שאומר, אני אהיה פה כזה דומיננטי, כל המפעל, שאתם תבינו למה שווה שתפשם את הכסף הזה. וזה לא קרה יותר מדי, למרות שעד שהוא טס, היה איזה מין הבנה כזאת, כשהוא טס, הוא כבר היה אחרי זה משחק עם 30 נקודות, משהו כזה. אתמול הוא בא ונתן הצהרה, שההצהרה אומרת ככה, ג'ונתן מוטלי הוא מה שחשבנו שיכול להיות. הוא בא אגרסיבי, הוא בא חזק, הוא שם בצד את כל הקטע של לא מפעילים אותי, כן מפעילים אותי, ונתן משחק אדיר, מקווה שייתן עוד אחד כזה ביום רביעי, וג'ונתן מוטלי בנקודה הזאת, הוא פקטור משמעותי על ולנסיה. כי אפשר להתווכח מי יותר טוב, מאדר או מונטרו. אין לוולנסיה איכות כזאת מתחת לסל. וזה
צריך להגיד, גם הסנטר הכי איכותי של ולנסיה, שזה קוסטלו, הוא גם יותר משחק בחוץ. כלומר, הוא יותר מתפנה לשלשות וכאלה, ובאמת מתחת לסל.
כן, אני ראיתי היום שהיה שיחה בטוויטר על שקוסטלו היה צריך לבוא להפועל, כי בקיץ הוא היה אחד השמות שנזרקו. זה מספר 4 נהדר ליד מוטלי או ליד בינגהם. ואולי דקות מסוימות במדע 5. לא, אני חושב שכזה אין להם. עכשיו, אני שמעתי השבוע באחד הפודקאסטים האחרים, שיחה שהעולם הולך לסנטר החדש, שכולי השלשות וכל... וקשה להתווכח עם זה. אבל מוטלי הוא אולד פשן, כשיש לך כזה אולד פשן, ושהוא בא אגרסיבי, והוא לא נכנס לבעיית עבירות כמו שנכנס במשחק הראשון, יתרון גדול מאוד.
דרך אגב, אם אני מחזיר אותך לקיץ, דיברת על העניין של קוסטלו, הייתי אומר לכל, אני מניח, גם אוהד הפועל תל אביב, איש כדורסל, קוסטלו או קבוקלו, אני לא בטוח שהרוב לא היו הולכים עם קבוקלו. זו נקודה מעניינת, אנחנו נדבר על זה אולי יותר לקראת ההכנה למשחק המכריע.
אתה צודק ב-1000%, כי אני תמיד חוזר למה היה השיח בהחתמה, לא מה שקרה אחר כך. גם בברלי וגם קבוקלו, השיח עליהם בהחתמה היה הרבה יותר קרוב לוואו, איך הפועל עושה דבר כזה, מאשר כן התאמה, לא התאמה, אבל אני חושב שבסופו של דבר המציאות היא די ברורה, זאת אומרת היום, אם היית אומר להודעה פה תל אביב לא, או קוסטלו, או קבוקלו, קריס סילבה או קבוקלו, או בן בן דיל, אם היה נשאר, כל מיני דברים כאלה שיכלו לקרות, אז היית בשיחה אחרת, אבל בסדר, זה דברים שקורים.
לגמרי, עכשיו בואו ככה גם נשאר פה עוד קצת במשחק הזה, ים הדר ידענו שהוא חייב להגיע, הוא הגיע בשני המשחקים, מוטלי לא ממש הגיע במשחק הראשון, במשחק השני הגיע, אני רוצה לטעון דבר אחר, האקס פקטור, מי שבאמת אולי גם עושה אצל השחקנים את ההבדל בין המשחק הראשון לשני, וזה מאוד, אותי לפחות מפתיע, זה אנטוניו בלייקני, כי מבחינתי, והביקורת שלי פה על בלייקני כל העונה ידועה, כלומר אני חושב שבלייקני זה שחקן כזה, אתה יודע, יום אסל, יום בסל, יש לי בעיה מאוד גדולה עם שחקנים שבחבילה השלמה, חוץ מאיזה דבר אחד כמעט לא מביאים שום דבר, ובלייקני חוץ מכלייה כמעט לא תורם באספקטים אחרים, אבל במשחק הזה, אני חושב כל סל שלו, אתה יודע, זה עוד 100,000 דולר שהוא פרה עוד שטר ועוד שטר ועוד, באמת הצדיק כל דבר, כי זה היה משחק שלו גם עם כמה קליות מאוד גדולות, ברגעים מאוד חשובים. הדעה שלי במקרו עליו כנראה לא השתנתה, אבל צריך לומר ביושר, המשחק הזה היה המשחק הכי טוב של בלייקני העונה בהפועל תל אביב, יכול להיות שגם בשנים האחרונות, וזה מפתח שאני גם לא יודע כמה ולנסיה חשבה שהוא יגיע, ותקשיב, מה שהוא עשה במשחק השני, כל הכבוד.
אף אחד לא חשב. לא בטוח שגם בלייקני חשב. אני חושב שפה אתה כן רואה, ואני דווקא, עכשיו שתגיד איתודיס, כי אני אגיד לך מה. איתודיס בעצם, מהרגע שהוא הגיע, יש לו שתי פקטורים שעומדים נורא נורא לזכותו. אחד, הוא לא הביא שחקנים, הוא עובד עם מה שיש, ושתיים, וזה סגל שנבנה לא, 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 לא בצורה טובה. כסגל, לא ברמת השחקן הבודד, ושתיים, אין לו הרבה יחידות אימון, כי אתה מתאמן וטס, מתאמן וטס, זה לא אידיאלי. ואתה רואה שאיתודיס עושה פרויקט שיקום לכמה שחקנים, אחד מהם זה בלייקני, שאתמול זה בוודאות היה עשי, כי כשבלייקני חתם עוד פעם, חזרנו לארבעה משחקים האלה במדי באר שבע, ולסקורים הגבוהים וכל הדברים האלה, וכנראה שכשהוא עומד מול מאמן דומיננטי וסכמטי וגם גודל המשחק, הכל ביחד, גרם לו להיות פחות שכונתי ויותר יותר, יותר טוב, אבל זה גם איש ויינרייט שחוזר וכל הדבר הזה, ועכשיו מנסים בכוח גם עם קבוקלו וגם עם בינגם, וזה שאלות, כי אני בוודאות חושב שהקבוצה הזאת היא, אין לה שלוש כמו שצריך, ואין לה, חסר לה רכז מחליף, וכל הדברים האלה,
ואני חייב להכניס פה משהו, וזה העניין הסיפור עם אנגולה, שאם היה קצת יותר אורך רוח, וגם היו מתעלמים שם מכל הרעשי רקע של האוהדים כועסים עליו וזה, יכול להיות שבריין אנגולה זה האיש שחסר להפועל תל אביב.
כן, אנחנו יכולים שנייה לעצור ולהמשיך אותה נקודה, כי יש לנו פה נקודה חשובה. הלו? נייט? טוב, אמרת אנגולה, דיון מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב היה לך אנגולה, חתום. היה לך ג'ונתן מקריי, ג'ורדן מקריי, שמאוד רצה להישאר, והיה לך מאנספורד. עכשיו, רצית שדרוג, והיה לך כסף להשתדרג, בסופו של דבר, כולל ההופעה הגדולה כמו של בלייקני, בסופו של דבר, לא בטוח שהשדרוג הצליח. זאת אומרת, ויינרייט מול מקריי, לא יודע, פוסטר מול מאנספורד, פוסטר יותר טוב. אבל יש בעיה של חיבור, ואנגולה כנן. עכשיו, הפועל תל אביב רצה שהכל יקרה בקיץ אחד, ויש פה עוד נקודה, בכדורסל אין דבר כזה קיץ. כל העונה היא שוק של הזדמנויות. ואם אתה מגיע באמת למצב שבנובמבר סיימת בעצם את מכסת הרישום שלך, אתה תמיד תשאיר רישום לסוף שנה, זה צ'אנס מאוד מאוד מהותי לקחת. עכשיו, אם היינו לוקחים אותו אולי, אם היינו מצליחים איתו יותר, עם הביג סטארס הגדולים, יכול להיות שהיה נכון להישאר עם אנגולה ומקרי. אבל אני חושב שאלה דברים שהפועל תעשה בקיץ עם איתודיס, כי הוא ייכנס בעצם לשנה השנייה שלו, ויש סגל שכבר, אתה כבר מבין מה יותר מה פחות, ואני חייב להגיד שאני הייתי בטוח שבלייקני בקיץ עוזב, והם אני לא בטוח, כי גם בלייקני וגם פוסטר ואפילו איש ויינרייט, שלושתם לא יוכלו להישאר, כי אתה חייב שהוא לשדרג, אבל אני לא בטוח ששלושתם עוזבים, והייתי בטוח ששלושתם יעזבו בקיץ.
זה גם מאוד תלוי איפה הפועל תל אביב תהיה בעונה הבאה, כלומר,
לא,
אתה יודע.
בעיניי לא, בעיניי לא, וזה מה שקרה אתמול, בעיניי לא. שוב, ברור, יורוליג, ברור, גם יותר קל למשוך שחקנים. אבל בעיניי מה שקרה אתמול בלילה גרם לזה שאם אתה מפסיד ביום רביעי, אתה אומר לעצמך, המשימה האפשרית, הייתי פה, הגעתי לחצי גמר, מול הקבוצה הכי טובה, אני ראש בראש, הגעתי קצר, בלי ביתיות וכל מה שעבר עליי, אני אתן לאיתודיס את המשאבים והכלים לעשות את זה יותר טוב בקיץ, ושנה הבאה אני עושה את זה. וזה בעיניי הבדל מאוד גדול, כי היינו מאוד קרובים להפסיד באולם, והיינו מאוד קרובים להפסיד בטורק, והיינו מאוד קרובים גם להפסיד אתמול, בשתי דקות, ולסכם את זה, כי זה, אנחנו עדיין באיזה מין איזה תקרת זכוכית, שבהפועל תל אביב יש תמיד את ההשוואה, זאת אומרת, אני אגיד זה ככה, העמותה השיגה רבע גמר, אם בסוף כל מה שנשאר בו זה רבע גמר, או רבע גמר פלוס, כאילו רבע גמר עם הדחה מצלצלת, אז אולי הקפיצה מנקודה 3 לנקודה 2 היא מאוד 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 כבדה וכמעט בלתי אפשרית. אני חושב שמה שאני יוצא מהשתי משחקים האלה, שכל הנסיבות המקלות ישבו למי שצריך לקבל את ההחלטות בראש. אם הפועל תל אביב מגיעה שנה הבאה לחצי גמר מול קבוצה ברמת איכות כמו ולנסיה, שאולי תהיה ביורולינג, כן? אבל נגיע, תהיה שם קבוצה אחרת. והיא פוגעת בשלוש מתוך ארבע סופרסטארים, כשנה היא פגעה בשתיים מתוך ארבע, אנחנו עוברים אותם.
יותר מזה, אני אגיד לך, ואסור גם לשכוח, במהלך העונה הזאת דיברת על המכסה של הרישומים, שוב, יש את העניין של הליגה, אבל ביורו קאפ, תיאורטית גם, יכול להיות שהפועל תל אביב הייתה צריכה להביא עוד שחקן, עם כמה שזה היה נדמה שזה הזוי, אבל באמת שוב, שאתה מגיע לרגע האמת, בלי ג'ו רגלנד, ואחרי שבברלי עוזב, וקבוק לו חצי כן, חצי לא כזה, אתה פתאום מגלה סגל מאוד, מאוד, מאוד קצר. עכשיו,
חד משמעית, ואני אגיד יותר מזה, לא רק על שרים, זה אין ספק של לקח שיהדהד, אני גם בטוח ששנה הבאה, אתה תראה יותר זרים גם בירושלים וגם במכבי. זה אין לי ספק בכלל. כולל זרים שמראש יוגדרו כזרי אירופה. לא משחקים בליגה כאילו תיאום הציפיות שלא נעשה עם רגלנד, שגרם לזה שהוא נרשם בליגה הישראלית וכל הדבר הזה. שתיים, אני חושב שיש פה עניין של החלטה, האם אותה רוטציה קצרה של 8 שחקנים, 9 שחקנים, שזה אומר 5-6 זרים סופר איכותיים, ים מדע, תומר גינת ואולי ישראלי שלישי, תכף נדבר עליו, או שאתה מודל של 12-14 שחקנים, ופה צריך להגיד עוד פעם, נועם יעקב ולא רק נועם, אבל אני קורא לזה מה שקופצי, אולי גם גיא פלטין, אולי גם בלייזר, אותה נקודה, הם הרמה שתיתן לך את העומק בליגה הישראלית, הם לא הרמה שתנצח לך סדרות פלייאוף נגד מכבי וירושלים, והם לא הרמה שתיקח אותך לזכייה ביורוקאפ. אז אם אתה בונה, אתה אומר, נועם יעקב אמור להיות אצלי מספר 14 ברוטציה, בסדר גמור. אם אתה אומר, אני השיטה שלי בנויה על 12 שחקנים שנכנסים לוולנסיה, ותמיד יהיו פציעות ונגיעות, אני יכול להגיע למצב שיהיו לי דקות מהותיות לנועם, ודקות מהותיות לבר, ודקות מהותיות לבינגם, ויש לך יותר מדי שחקנים שלא יכולים לקבל דקות מהותיות בגודל המעמדים האלה. אז אתה הולך לרוטציה מאוד קצרה, שזה ההבדל הגדול בין משחק אחד למספר שתיים.
אני חייב להגיד יותר מזה, אתה מסתכל, אתה דיברת פה על הישראלים שהם יותר בקצה הספסל, אני חושב שאולי גם העניין היותר מרכזי, כך למשל שחקן כמו מרקוס בינגם, שזה עוד אחרי שנגיד היה לך בן-בנטיל, כלומר, מרקוס בינגם במשחק השני מקבל 5.5 דקות, אתה מסתכל בכלל על חלוקת הדקות, יש לך את תומר גינת שקיבל 33, ויאם אדר שקיבל 33, ויש לך גם את מוטלי שקיבל 34, זה כבר 3 שחקנים שמילאו לך פחות או יותר חצי מהזמן שאתה יכול.
אבל רגע, רגע, זה דיון מעולה, כי אני אגיד לך רגע שנייה מה קרה, אתה מתמקד בישראליות באירופה, נכון?
כן.
בישראליות באירופה, מכבי, עד ינואר פחות או יותר, הורד, רנדול, סורקין, לא יורדים מהמגרש, בסדר? בירושלים, רוטציה מאוד קצרה, הרפר, קרינגטון, זוסמן, לא יורדים מהמגרש, אוקיי? ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 200 דקות לחלק, אני נותן לשני שחקנים 100 דקות, ונותן לעוד שני שחקנים 60 דקות, וכל אחרים חיים על שאריות, בסדר? הפועל כל העונה עובדת על, א', על מלא שינויים, כי זה בא וזה עוזב וזה פצוע וזה כל מיני כאלה, מוטלי, בברלי, כל הדברים האלה, ושתיים, עובדת על רוטציה ארוכה. ואתמול פעם ראשונה שהיא באמת באה עם רוטציה קצרה, עכשיו אני מזכיר, הפועל של הדרבי הראשון, זו הייתה סתירה מטורפת, תסתכל מי שיחק שם. בברלי וקבוקלו ואלה הזרים שבאת, ומוטי לא שיחק וכל הדברים האלה. הפועל של הדרבי השני, כבר נראית אחרת, אבל שוב, הולכת ל-45 דקות של המשחק, אז יש פה הערכה, אז הדקות קצת שונות. הפועל לא ניסתה עד היום להגיד, אני מכירה בעובדה שנפלתי עם כמה שחקנים, והשחקנים האלה מצוינים בשביל לתת מנוחה, ובקרב שהתפתח בליגה הישראלית, על יתרון הביתיות, שאתה לא יכול להפסיד על משחק, זה מאוד משמעותי, אבל פה זה מתחיל ופה זה נגמר. ואני חושב שהסיפור הזה של בלינגהאם, בכוונה בינגהאם, שבינגהאם וקבוקלו ופלטין ובלייזר ונועם יעקב, שיכול להיות שהם שחקו מלית ברירה, אבל באמת של החיים, במשחקי המאני מאני מאני טיים, הם לא אמורים לראות פרקט. הם אמורים להיות באמת 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 5-6 דקות, לתת ימין ושמאל. ומי שאמור להוביל אותך, אחד זה מוטלי, שתיים זה ים הדר, ואתה היית מוכן לשלם לבברלי ולקבוקלו סכומים מאוד גדולים, ושיהיה לך שם שני סופרסטארים שיקחו 30 דקות כל אחד, ויביאו מספרים, ויביאו איכויות, וכל אחרים יהיו יחידת תמיכה שלהם. זה לא קרה.
אבל זו נקודה, אני חושב שגם מה שקיבלת ברוטציה הקצרה מהפועל תל אביב, כלומר יש הרי את המנטרה הידועה שהרבה מאמנים במעמדים כאלה אוהבים לקצר רוטציה, אני לא בטוח שאיטודיס עושה את הדבר הזה, מאיזה אידיאל גדול. שוב, דיברתי פה על 3 שחקנים ששיחקו מעל
לא,
דקות.
אני בטוח שהוא עושה את זה כאילוץ, כי הוא הבין שכל פעם שהוא ניסה לשחק רוטציה ארוכה, וברוטציה ארוכה אין מה לעשות, תמיד יהיה לך כל מיני קומבינציות הרי ההבדל בין רוטציה של 8 ל-12 היא כמות הקומבינציות, היא לא רק הדקות לשחקנים. ובכמות קומבינציות גדולה, כשיש לך הרבה מאוד חוליות חלשות, יהיה לך דקות מאוד מאוד רעות. ואלה הדקות שהפועל איבדה יתרונות, וזה הדקות שאיבדת בגללם את הגביע לדעתי, והוא הבין לדעתי שאין לו ברירה. עכשיו, הוא לא, הוא מאמן של רוטציה ארוכה, אז יכול להיות שבקיץ הניסיון יהיה לבנות סקוואד יותר עמוק, אבל בסקוואד, אבל יש הבדל בין עומק לבין, אני מביא שחקנים רק שיתנו לי, ייתנו דקות, ייתנו עבירות, לבין, אני באמת מאמין במה שבלנסיה עושה, שזה 12 שחקנים, כל אחד 20 דקות, יודע, כאילו...
אבל זה, צריך להגיד משהו, זה גם קצת יותר מזה, כלומר, כי כן היו לך נמצנים בפערי רמות העצומים בסגל, בדרך כלל בסגלים שיש בהם פערי רמות כל כך גדולים, וזה היה לך מדי וואן בקיץ, וזה העניין של באמת ההתנהלות בקיץ, אז יותר קשה ללכת למקומות כמו ולנסיה, כי בוולנסיה אומרים, אוקיי, גם השחקן ה-12 שלנו יהיה ברמה בסטנדרט מסוים, אז אין לנו לצורך העניין מוטלי, אבל כן יש לנו
אתה,
קריקיון,
אתה
לצורך
צודק,
העניין
אתה
הוא
צודק,
פרו.
כי בסוף, בסוף, למרות שזה נראה כאילו עופר הוא בור ללא תחתית, בסוף תמיד יש תחתית. ואז השאלה הגדולה, האם אני הולך, אני מדבר עכשיו כסף, האם אני הולך לסגל שהמספר אחד שלי מרוויח מיליון יורו, שזה יהיה ים, כי כבר חתום לכמה שנים, והמספר 12 שלי ירוויח 400-500, זאת אומרת אני מחפש איכויות, וביניהם יש איזשהו מנעד מסוים, או שאני הולך לסגל שמספרי 1 עד 4 ירוויחו כל אחד בממוצע 1.5 מיליון, ומספרי 9 עד 12 ירוויחו 150 אלף יורו, $1,000. בסדר? זאת אומרת, בשאלה מאוד בסיסית, האם אני הולך לסגל שבו יש לי, אני קראתי בעיתון, כן? מיציץ וים הדר הכזין, והמחליף להם זה ניב מסגב. שאמור לתת דקות ובאמת באמת באמת בסוף במשחקים פחות רלוונטיים. זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע מה הם יעשו, הם לא יעשו את מה שקרה השנה. השנה, הפערים, השנה, בגלל שנפלת עם בברלי וברונו, אתה in between בהכל.
תראה, גם צריך להגיד, אתה מסתכל באירופה, כך למשל אני חושב פנתינייקוס היא אולי הקבוצה שהכי דומה במובן מסוים לפועל תל אביב שנמצאת ביורוליג, כלומר גם שם, יש לך פערי רמות מאוד 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 גדולים, הרבה פעמים בין חמישייה לספסל. בסוף, נגיד בעונה הקודמת, היא הצליחה איכשהו לקחת ככה אליפות אירופה. אני אישית כן יותר, נגיד, אוהב מודל כמו של מלגה. מלגה זה באמת מה שוולנסיה עושה, הרי מלגה עושה הרבה יותר טוב ועושה גם הרבה יותר נכון. וגם בסוף, זה בעצם המודל המצליח, ושם באמת אתה יכול אולי להביא קצת יותר אקס פקטורים, שנגיד פנתינייקוס, לא מביאה. בסוף זה הרי משחק של כישרון, כן? בסוף הכל פה שאלה של רמת הכישרון של הסגל שלך, ומה שיותר חשוב זה הכישרון, הדברים האלה הם אקס פקטורים שיכולים לשנות 10-20% לפה לפה, ולכן
אבל
הגדולה של...
אני אשאל אותך רגע, אם החמישייה של הפועל הייתה, והיא הייתה יכולה להיות כזה, בסדר? כי אם החמישייה הייתה ים, פוסטר, בסדר? עד כה ללא שינוי, רנדולף, הורד ומוטלי. והחמישייה הזאת היא משחקת בממוצע 30 דקות כל אחד. זה משהו שעובד בעיניך?
לדעתי כן, כי אתה מגדיל פה את הכישרון.
נכון.
אני, שוב,
אז
אל תשכח, מכבי...
עכשיו בכסף, בכסף בקיץ היית קרוב לשני פה. בסדר? זאת אומרת,
אוקיי.
הורד חתם במכבי ב-400, אני לא יודע אם יציאו לו בהפועל את הסכום שיציאו רק לקבוק לו. רנדולף בוודאי. כאילו, ויינת עליה יותר. זאת אומרת, אני חושב שאם היה לנו באמת חמישייה של טופ אלפות, ואפילו בשביל הדיון, אני אחליף לך את פוסטר בגארד יותר מוצלח, אם היה לך חמישייה של טופ אלפות, ה-second unit היה הרבה פחות נוצץ, ולשם אתה די מוכן. בסדר, אתה יכול להיות שם עם בלייקני, אתה יכול להיות שם עם בינגרם, אתה יכול להיות עם ברוק, בתנאי שאתה יודע שהם... הבכירים הולכים לשחק במשחקים המהותיים, לא מדבר איתך על במשחקים המהותיים, הבכירים שחקו 30 דקות. זו שאלה מאוד טובה.
כן, בואו, גם הקבוצות הכי מוצלחות באירופה היו כאלו ששיחקו ככה. למשל, סתם לדוגמה, מכבי תל אביב של השושלת, זה הדוגמה הכי מובהקת לעניין הזה, הכדורסל
נכון,
מאוד
אבל
השתנה
זה
מאז.
כדורסל אחר, שאז היית, לא היית בסגנים של 14 ו-15 ו-16 שחקנים.
נכון, אבל שוב, מה שאני רוצה לקחת אותך זה במשחק הזה, וזה גם העניין שדיברת עליו, שוב, משחקים פה, בסך הכל אתה מסתכל, נועם יעקב לא שיחק, בלייזר לא שיחק, פלטין 2 דקות, בינגם 5 דקות, קבוקלו 4 דקות, כלומר שיחקו פה 7 שחקנים, דיברתי על 3 שחקנים, יא, מוטלי וגינת שקיבלו חצי מהדקות, פוסטר, בלייקני, בר וויינרייט, בעצם הם היו החצי השני, העניין הוא שגם שם, יש לך נפילות, כלומר, גם שם במובן מסוים שאתה מדבר איתי על ה, אתה יודע, קיצור רוטציה, הם במובן מסוים אולי היו צריכים להיות
לא,
שחקנים.
אז אנחנו אומרים אותו דבר, להפועל תל אביב,
בדיוק.
גם היום אין שמינייה אידיאלית. אין. בשמינייה אידיאלית אתה צריך מ-1 עד 5 בחמישייה, אתה צריך מחליף שהוא בעמדה 1-2, מישהו שיכול להחליף גם את 1 וגם 2, אתה צריך מישהו שיכול להיות 3 ו... סליחה, 2 ו-3, אתה צריך מחליף לגבוהים, זה השמינייה האידיאלית. תסתכל מה יש לך בהפועל תל אביב, אז אם בחמישייה שלך זה גינת ומוטלי, מי המחליף שיכול להחליף את הגבוהים? אין לך אחד כזה, כאילו על הנייר זה ברונו, שאמור להיות גם בחמש וגם בארבע, ובתכלס הוא לא מספיק טוב השנה, וזה בעיה.
עכשיו, פה אני רוצה לקחת אותך למקרו של כל העונה, כי על פניו נדמה שהפועל תל אביב, לפחות תקציבית, העמיד את התקציב הכי גבוה במפעל הזה. דיברת איתי קודם על זה שעכשיו, גם אם הפועל תל אביב תהיה מודחת, זה לא יהיה כישלון. אני אגיד לך משהו כזה, אם הפועל תל אביב, כשהיא בעצם מגיעה לסדרה הזאת מול ולנסיה, ברור שוולנסיה היא סוג של פייבוריטית בסדרה הזאת, אתה מסתכל גם על איך כל קבוצה הגיעה, נתתי בפרק הקודם את משל המכוניות, בעצם אני יכול להבין מה אתה אומר. מצד שני, אם אני לוקח את זה ומותח את זה לכל הסיפור וכל התמונה של כל העונה, אני לא יודע, זה אולי לא כישלון, אבל זה גם לא הצלחה גדולה. כלומר, בוא נשים את הדברים על השולחן, הפועל תל אביב נבנתה עונה על מנת לזכות ביורוקאפ, אז עכשיו היא מה שנקרא מגיעה מוכה וחבולה אחרי הרבה מאוד תאונות בדרך, ואתה אומר,
אין שטות גדולה מזו. סליחה על הבוטות, אבל אני חייב להוריד את זה, בסדר? אתה לא יכול לבנות שום קבוצה, גם יש לך משאבים מאוד מאוד גדולים, שהיא נבנית לזכייה, ורק זכייה מגדירה הצלחה וכישלון. ובסוף,
יש
בסוף,
אמצע.
מה?
יש אמצע, אני לא אומר לך
לא, לא,
הצלחה, אני לא...
אני אומר, בסוף זה ספורט, בסדר? בסוף זה ספורט. זאת אומרת, אתה בוודאי לא יכול לבוא ולהגיד, בניתי קבוצה ב-100 מיליון שקל, ומבחינתי היעדים זה מקומות 1-4, וכולם צחיקו עליך. אבל בסוף אתה בונה את הקבוצה הכי טובה שאתה יכול לעשות, ואתה חושב שאתה הכי טוב שאתה יכול לבנות, ואתה מנסה להוציא ממנה את המקסימום, אבל בספורט אין, זה לא נוסחה שהשקעתי ככה ואני מקבל ככה. עכשיו,
לא, זה בוודאי, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אתה לא יכול להגיד שכל קבוצה כלשהי יכולה לחיות בשלום עם מצב שהיא לא זוכה. כך למשל, אגב, לדוגמה, סתם, את מכבי תל אביב בליגה בהרבה מאוד שנים, לא לקחת את המקום הראשון, זה שבר גדול מאוד מבחינתה, יש קבוצות...
אבל זה דוגמה מעולה, אני אסביר לך למה. אני חוויתי את זה, זה הילדות שלי, אני, תדע, אני מספיק מבוגר בשביל לזכור את זה. הפערים היו לא הפועל גדולה ב-20% מוולנסיה. זאת אומרת, במה היא גדולה ב-20%? היא משלמת 20% יותר בסעיף השכר. זאת אומרת, בסדר, אבל הפועל תל אביב, שמשחקת בישראל, צריכה לשלם פרמיה על זה ששחקנים מחול יבואו לשחק בישראל ולא בספרד. אוקיי, אבל הפרקט ה-20% הזה הוא שולי. מכבי של השנים האלה, שאתה דיברת, שנות ה-80 וה-90, שהייתה מאבדת משחק, לא תואר, זה היה דיזסטר, הייתה בפי 10 על יתרון תקציבי על הליגה.
לא,
ושאתה
אין
בפי...
בעיה, אני אבל מדבר איתך על הרעיון. כלומר,
לא,
קודם כל רעיון כן יכול להיות דבר כזה.
הרעיון הוא שהפועל תל אביב לא תוכל לבנות ביורוקאפ, דומיננטיות שבה היא תשחק מול קבוצה כמו ולנסיה, כמו גרן קנריה, בפי 2 תקציב. היא לא
זה
תוכל.
בוודאי, אבל יש פה אבל מאוד גדול. אני, שוב, מבחינתי זה לא או הצלחה או כישלון. אני מסכים איתך שכרגע, גם אם הפועל תל אביב תפסיד במשחק הבא, אני לפחות לא אגדיר את זה כאיזה כישלון גדול. אני גם לא הולך להגדיר את זה, אבל זה העניין, אני לא הולך להגדיר את זה כהצלחה.
לא,
מבחינתי...
רגע, רגע, שנייה, שנייה. ההגדרות שלך הן בסדר, ואני אגיד לך למה אני קופץ. כי הפועל תל אביב היא פרויקט. היא פרויקט שיש לו, כרגע הוא נמצא בשנה השנייה שלו. כי עופר הגיע השנה שעברה. הוא בשנה השנייה שלו, והשאלה הגדולה, האם הוא פרויקט שימשך כמה שנים, או שהוא פרויקט שיש לו דדליין. עכשיו, אם יש לו דדליין, זה לא משנה איך אתה מגדיר את זה, אם הדדליין הוא בסוף השנה, ואופר אומר, תשמע, נגמר לי הכסף, לא רוצה להשקיע יותר, בלה בלה בלה, אז חבל על הדיון. השאלה הגדולה, האם הפרויקט הזה יש לו אוויר? ואם הפרויקט הזה יש לו אוויר, נשים בצד את הפרשנים שהם מוטי מכבי ומוטי הפועל, ורוצים לצייר תמונה כזאת ותמונה אחרת, ויש פרשנים שהסבירו שכשמכבי נמצא דרבי, אז בגלל ה-DNA, ופה נוסידה, כי זה אלף ואחד דברים. הכל קשקוש והכל ניסיון לשחק במוח של היריב. הפועל תל אביב השנה, גם אם לא לוקחת אליפות, ומודחת בסדרה מול ולנסיה במשחק השלישי, היא לא כישלון, היא לא הצלחה, כן? כי היא כיוונה ליותר גבוה, היא לא כישלון. לפעמים החיים הם יותר, הם באמת איזשהו עולם של באמצע, והיא תיקח מהשנה הזאת חלק גדול מנכסים שהיא צברה, כמו ים, כמו איתודיס, אולי מות להישאר עוד שנה, כל מיני דברים מהסוג הזה, והיא תבנה בקיץ קבוצה שיכולה לקחת את הדבר הזה שלב אחד קדימה. עכשיו תסתכל, אתה תראה את זה בכל הפרויקטים הגדולים, בסדר? אפילו הפרויקט הכי רעבתני באירופה כדורגל, הצרפתי של הפס, השנה אתה רואה, כן, פתאום אתה רואה קבוצה, פתאום אתה רואה קבוצה, אתה רואה מה קרה אצל סיטי אחרי כמה שנים. בסוף הדברים האלה לוקחים זמן. הפועל תל אביב השנה הראתה שיש לה כיסים גדולים מאוד, אבל היא עדיין לא ארגון כדורסל שעובד ברמת מקצועיות. שתיים, היא למדה, אני חושב שהיא למדה על בשרה ממכבי, שלפעמים שחקנים יעדיפו, מה זה לפעמים? שחקנים יעדיפו 20-30% בכסף, פחות במכבי בגלל אפקט היורוליג. ככה היא איבדה את רנדולף, בטה הורד, קלארק, סורקין שלא היה מוכן לבוא, וכל הדברים האלה. היא למדה על בשרה שליורוליג יש גורם משיכה שמאוד משפיע על ישראל ווייס ורסה. והיא תצטרך למצוא איזה פתרון בקיץ. חלק מהפתרון אולי יכול להיות מההגדלה של התקציב, חלק מהפתרון יכול להיות לחפש שחקנים במקומות אחרים, דרך בטר סקאוטינג ודברים מהסוג הזה. היא ניסתה לפתור הכל בעונה אחת, אופר הציב יעדים מאוד רעבתנים, שהם חלק מהשואו שלו, אבל בסופו של דבר, אני חשבתי, ופה אנחנו קצת מתחילים להתקרב לחלק השני שדיברנו עליו, לא צריך להאריך פה יותר מדי, אבל אני חשבתי, אחרי, בוא נגיד ככה, היה בי פחד מאוד גדול אחרי מה שקרה בגביע, כי בגביע, קודם כל היה משחק מדהים, שהגיע להערכה, והוא היה ברמה גבוהה, והוא היה צמוד, ובסוף קרה, ובסוף ספורט נהנה, בסוף ספורט לפה, לשם, שופטים, לא כל הדברים האלה, שם אותם בצד. בסוף אתה לא יכול להגיד שהפועל תגיע למכבי ברמה דומיננטיות, שהיא לא יכולה להפעיל משחק צמוד. אנחנו לא נהיה שם גם עוד 10 שנים. ואז אמרתי, אוקיי, הפסדנו את הגביע, שאחרנו לנצח את הגביע, כי כמה החלטות יותר טובות בחצי גמר, היינו מגיעים לגמר, בגמר היינו צריכים את ירושלים. ואם היה לנו גביע ביד, כבר היינו שוברים איזה, אתה יודע, איזה תקרה זכוכית של הפועל נורא יושבת, כי זו קבוצה שלא זכתה בתואר 40 שנה, בסדר? וזה לא קרה. ואז אתה אומר לעצמך, אתה רואה מה שמכבי עושה, ומכבי מתכוננת לסדרת הפלייאוף. מכבי, מה שמעניין אותה כבר חודש וחצי, זה רק סדרת הפלייאוף. איך היא מגיעה לשם, היא זרקה את אירופה מזמן, היא משתמשת באירופה כשדה ניסיונות, והיא תגיע לפלייאוף עם 5 זרים הכי טובים שיכולה להגיע, נפצעים לפה ושם, ועדיין כנראה תגיע הכי בריאה שיכולה להיות, ויש שם סורקין, ויש שם בלאט, בלאט יותר חלש כרגע, אבל סורקין זה וואו, והיא תהיה מאוד קשה לנצח אותם. ואז כשהסתכלתי על אולם ועל טורק, אמרתי, אם אנחנו מודחים באולם וטורק, אנחנו, ואנחנו הולכים לסדרת פלייאוף, בלי יתרון ביתיות ממכבי, אנחנו גומרים את העונה הזאת, בלי כלום. עם הכישלון המאוד מהדהד הזה. ואז בחודשיים האחרונים, התחילו קצת לרדת קופים מהגב. הניצחון בדרבי היה חשוב, למרות שהוא הושג מול מכבי מאוד מאוד חסרה, אבל לא היה חשוב, כי אם היית מאבד את המשחק הזה אחרי, ריצה של 22-0, מנטלית לא היית קם מזה העונה, ואולי לא היית קם מזה גם לעונות קדימה. אז זה טוב שניצחו. ואולם, שאתה משתלט על המשחק ברבע האחרון, ולוקח, כלומר, עומד במשימה, חשוב. וטורק, שראית כמה ידיים רעדו להם שם, וכמה זה היה חשוב. והסדרה מול ולנסיה חשובה. ולאסוף את הרגעים האלה, ולסמן קרבות, ואת יודע, 2,000 איש אתמול שבאים, גם חשוב למערכת היחסים עם הקהל. אני חושב שהעונה הזאת, התקרה והרצפה שלה, היא כבר לא תהיה עונת טראבל לדעתי, אבל היא גם לא תהיה עונת כישלון. זאת אומרת, היא לא תהיה טראבל כישלון ולא תהיה טראבל הצלחה. היא תהיה משהו באמצע, ופה השאלה מאוד מאוד גדולה, ואין לי עליה תשובה, זה מה אופר עושה בקיץ, ואם אופר בקיץ אומר, אני נותן את מקסימום המשאבים שאני יכול לתת, אולי 5% יותר מהשנה, אולי 20% פחות, לא יודע, אבל זה התקציב שיש לי, ואני נותן לאיתודיס לבנות את הקבוצה הכי טובה שיש, ועם איתודיס בעניין, אז בוא נראה. זה הסיפור של הדבר הזה, ועדיין יכול להיות שאנחנו נדבר אחרי המשחק יום רביעי, ופתאום אתה אומר, וואלה, גמר ירוקה, ויכול להיות שאנחנו ניקח את האליפות בארץ, ואז בכלל. אבל גם אם לא, שני המשחקים הראשונים עם ולנסיה, אתה רואה שאתה, you can compete, בסדר?
לא, זה בוודאי, אבל אני גם...
לא, זה לא כזה בוודאי, זה לא כזה בוודאי, זה לא כזה בוודאי, זה מועדון שלא זכה בתואר 40 שנה, זה מועדון שלא עבר רבע גמר אירופאי, בשנה קשה, זה לא כזה בוודאי.
לא, אבל גם אף פעם לא היה לך כזו קבוצה, צריך לומר את זה, המועדון הזה לא זכה ומעט...
שוב, אתה צריך להחליט איך אתה מודד, אם אתה מודד, אף פעם לא היה לך קבוצה של 100 מיליון שקל, אתה צודק לגמרי. אתה צודק. אבל בוא נגיד את האמת, כולנו מבינים את זה. 25 מיליון שקל מתוך המאה הלכו לפח. באירוע בברלי ובאירוע קבוקלו. בסדר? אבל פשוט הלכו לפח, אז זה לא משנה. אם היה לך 100. אתה עכשיו עם 75. ו-75 זה כבר שאלה אחרת.
זה אני יכול לקבל, אבל אני אגיד לך לאן אני רוצה לקחת את זה, כי בסוף דיברת על מה אופר יעשה בקיץ, השאלה היא הרבה יותר גדולה, השאלה בכלל זה על כל העתיד של אופר ינאי הרי בהפועל תל אביב, על האורך רוח שתהיה לו, כי אני אגיד לך משהו, אם הפועל תל אביב אמרת, אם היא לא לוקחת עכשיו את ה... בעצם אם עכשיו מודחת מול ולנסה, או מודחת בגמר ביורו קאפ, או לצורך העניין לא לוקחת אליפות, אני מסכים איתך שעונת כישלון, אתה לא יכול להגדיר את העונה הזו כישלון, אני אגיד לך יותר מזה, תדמיתית, יכול להיות שניהולית, מבחינת גם מה שאופר עשה, הוא סוג של ניצח את העונה כבר בקיץ. כלומר, מבחינת המהלכים שהוא עשה להביא שחקן כמו בדרלי להפועל תל אביב, שוב, מבחינת תדמיתית זה סוג של ניצחון. על זה, זה אני שם בצד. גם מקצועית מאוד יכול להיות שהעונה הזאת היא לא כישלון, ואתה שם אותה באמת איפשהו באמצע, שוב, שיש לך גם תקרה למעלה שיכולה להיות הצלחה מסחררת. אנחנו עדיין יכולים להגיע לשם. הנקודה היא, וזו הנקודה החשובה. לאופר תהיה לדעתי בעיה, לא, עזוב אותי מול האולטרס, מול גם חלק מהבייס בקהל, אם העונה הזאת נגמרת בלי תואר, כי אנשים יבואו ויגידו...
אני לא מסכים איתך, לאופר תהיה בעיה רק עם עצמו. לאופר, יש שאלה...
האם האוהדי הפועל תל אביב כן יקבלו, שוב, אני מדבר על הרוב המוחלט...
אחרי מה שקרה אתמול, הסיפור
אחר... אתה חושב שאתמול זה הגיים צ'יינג'ר בעצם?
כן, זה בדיוק מה שאני אעשה להגיד. אתמול אתה ראית... שהחזון הזה הוא דואבול, הוא אפשרי. אפשר, אתה ראית שאתה בחצי גמר יורו-קאפ ואתה in the game, בסדר? אתה לא זר לסיטואציה, אתה יודע, בכדורגל לפעמים אתה רואה שקבוצה שלנו עולה לליגת אלופות, והיא לא שייכת למסיבה, בסדר? אתמול ראית שאתה, מה זה חלק מהמסיבה? אתה חלק גדול מאוד במסיבה. הסיפור של אופר הוא עם עצמו. אם אופר אומר לעצמו, אני מבין שהדבר הזה לא יכול לקרות בשנה, ואני נותן לזה עוד שנה ועוד שנה, עד שזה יצליח, זה יצליח. ואם אופר הולך בקיץ ואומר לאוהדים, תראו, אנחנו משחררים טעו ומביאים טעו ובונים זה, אז מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה? למה שלא ילכו איתו? הסיפור של יד אליהו הוא סיפור מורכב, הוא חלק גדול מהעונה הזאת, אבל... אתה תסתכל גם מה קרה אתמול, 2,000 איש תעשו, אף אחד לא מהאוטו, אז האוטו סריחרים, 2,000 איש תעשו, אתה רואה של הדרבי הגיעו 8,000 איש, והייתה אווירה ביתית.
לא, מה שאופר רצה, הוא הביא את הקבוצה הזאת לקהל הרחב, הוא הביא את הקבוצה הזאת לאוהדים במובן
נכון, נכון, והוא בא ואמר, אני אצליח, אני, תראה, עוד פעם, הייתה, יש איזה מין תפיסה שאומרת, עופר הוא בזבזן. את מה שעופר קונה ב-800, רמי כהן היה קונה ב-300. בעיניי זה מוגזם. את מה שמישהו אחר היה קונה ב-500, עופר היה קונה ב-800. כי עופר צריך גם, בין היתר, למשוך לקבוצה שאין לה שם, והיא ביורו-קאפ, והיא לא ביורו-ליג, והיא בישראל בזמן מלחמה. אז ברור שיש איזשהו פרמיה מסוימת. יש כאלה שיגידו, כן, הפועל תל אביב נבנתה על ידי הינס ודדס ועופר. שלושה אנשים שלא מספיק טובים לבנות כזאת קבוצה. אז בסדר, זאת אומרת, שנה הבאה זה אמור להיות איתודיס. אם האוהדים יראו, אני חושב שהם רואים, אחד, שהחזון הוא אפשרי, וקוראים דברים מהעונה שלא האמנת. לקחת שחקנים שמכבי מעולם לא הייתה מאבדת להפועל, השיחה שיש על הפועל, הסיטואציה בזה. אז אם הדברים האלה קורים, הולכים בקיץ להמשך שיפור, מדהים. ואז תסתכל, יכול להיות שתסתכל בדיעבד על הדבר הזה, ותגיד, וואלה, מה קרה פה? עכשיו אני אגיד עוד פעם, אני איש כדורגל, לא פחות שאני איש כדורסל, אני יותר איש כדורגל. הפועל תל אביב של 2010, הקבוצה הטובה בתולדותינו, שנתיים קודם כמעט נשארה ליגה, בשנה של גיא לוזון, בשנה שאחרי באה, אלי גוטמן והביא מקום שני, שנה אחרי זה אתה הבאת דאבל ומקום ראשון בליגה האירופאית, שנה אחרי זה הבאת ליגת האלופות. היה פה 4 שנים שהתחילו מנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, ותוך כדי תנועה מגיעים השחקנים הנכונים ומתחברים, והמערכת כולה מתקיילת לתוך הצלחה. היה ניסיון של עופר לבנות בין יוני לאוקטובר את הקבוצה הגדולה ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. בסדר? מילים שלו, לא שלי. זה לא הצליח. למרות שהוא הביא שחקנים של אף אחד לא חושב שהוא יביא אותם. אבל תוך כדי תנועה הוא הביא את איתודיס, תוך כדי תנועה הוא הביא את מדה, ותוך כדי תנועה הוא הביא גם את בלייקני, ובינגם וכל הדברים האלה. ויכול מאוד להיות שבינגם כזה, בעוד שנה, אתה תגיד, תתרוס את הראש, תגיד, בונה, איזה שחקן, כי אתה הרבה פעמים רואה שההבדל ברמת הציפיות בין חולון להפועל הנוכחית, כן? ולבין מה שאולי יש שנה הבאה, זה תהליך שהוא עובר עם עצמו, גם לא הייתה עונה סיוט עם הלב וכל הדברים האלה, אבל כזה גובה קשה למצוא. אני לא יודע, אני לא יודע בקטע הזה, אני כן ברור לי...
אבל אני רק אומר, בסוף זה גם העניין, שוב, כמו שאמרתי, של האורך רוח, אני לא זוכר אגב את אופר אומר את מה שאמרת, אבל כן היה ברור שהוא מנסה, אתה יודע, ללכת כמה שיותר רחוק, בואו, גם לקחת
לא,
פה את היורוקאפ.
לא, אופר יש לו בעיה אחת, תראה, אופר הוא טרול מושלם, והוא יריב הכי קשה שקבוצה כמו מכבי יכולה לקבל, הוא לא משחק בחוקים הרגילים שלה, והוא לא משחק
אבל אני חייב לעתור, אני לא מסכים איתך שהוא טרול, לדעתי חלק מההתנהלות הרחבה מאוד היא מאוד נכונה, אתה יכול אולי להתווכח על הסגנון.
לא, אני בכוונה אומר, אני אומר טרול כי תקשורתית, הוא משחק להם בראש, מגיב להם על פוסטים וכל הדברים האלה. אבל מבחינת המעשים, אתה צודק ב-1000%, הוא עושה את מה שצריך כדי לפרק את המונופול הזה שהם. הוא יכל לעשות עוד שנה עם דני פרנקו, או במקום דני פרנקו גיא גודס, אבל הוא אמר, אני מביא את המאמן הכי טוב שאני יכול להביא. הוא יכל להביא שחקנים לא פחות טובים, גם מהפועל ירושלים. כאילו, אם היה מביא הרפר ומביא קריס ג'ונסון, היינו בוכים? לא. אבל הוא כיוון מאוד גבוה, והוא עושה פעולות שבסוף קשה מאוד להתמודד עם הרעיון שהן גרועות. אז הוא לא הצליח עם בברלי, בסדר. אף אחד לא מצליח עם כל הבחירות שאתה עושה. יש קבוצה ב-NBA שהחליפה את לוקה דונצ'יץ' תמורת, כאילו, בסוף עושים טעויות בחיים.
עכשיו, יניב, תראה, כל הדיון שלנו פה בעצם ככה בדקות האחרונות, הוא סוג של דיון שאנחנו ככה שמים את השאלה, למה אולי הפועל תל אביב לא הגיע יותר חזקה מול ולנסיה כקבוצה מקצועית, או איך הגיע הפועל תל אביב קדימה? בוא רגע נחזור כן לעניין הזה של הסדרה ושל המשחק השלישי, כי אתה דיברת עכשיו על זה שוולנסיה הייתה יכולה לגמור את זה ב-2-0, הזכרת את זה קודם בפרק. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם עכשיו אין איזה תחושת החמצה דווקא מהצד של הפועל תל אביב, כי כבר היית שם במשחק הראשון והובלת במחצית הראשונה?
אסור, אז אני מבין לאן אתה הולך, אני אגיד לך שני דברים, בטח תכף נצטרך לסיים. שני דברים מהותיים בקטע הזה. אחד, בסדרות אסור אף פעם לחשוב שמשחק מספר 2 היה מתנהל כמו שהוא התנהל, אם התוצאה בראשון הייתה שונה. אם היינו גונבים את המשחק הראשון, היית רואה משחק אחר לגמרי במשחק השני. Sense of urgency, אולי רמת לחץ, אלוהים יודע. אז ברור, אם היית מנצח את הראשון, היית אולי מנצח לנצח את השני והיית במקום אחר, אבל אף פעם אתה לא יכול ללכת אחורה ולהגיד, אם זה היה קורה, אז זה היה קורה, וההיסטוריה הייתה משתנה לפרטים בחזרה לעתיד אחד, שמראה לך מאוד מאוד יפה את ההשפעות של, ה... של, העתיד, של ההווה על העתיד. לגבי משחק מספר 3, אם הייתי יודע שמאדר משחק, הייתי מאוד אופטימי. אם הייתי יודע שרגלנד גם משחק, הייתי מאוד מאוד אופטימי. אני לא יודע כלום. ולכן זה מאוד מאוד... לכן זה סימני שאלה מאוד מאוד גדולים. אבל יהיה משחק ש... שהוא... הוא יהיה משחק עם המון המון לחץ של שתי הקבוצות. בסדר? כי לוולנסיה לראשונה העונה יש מה להפסיד. הם לא היו בסיטואציה הזאת בשום רגע נתון בעונה הזאת. בסדר? משחק אחד שאם אתה מפסיד, אתה אף. ביורו קאפ הם שייטו במקום הראשון כל שלב הבתים, והיה ברור שקלאב ברוז' הם עדיפים בפי כמה. ניצחו את המשחק הראשון, אז באו למשחק השני בידיעה שאפשר להפסיד. משהו אחר קורה ביום רביעי, ואז נראה מה...
זהו, עכשיו אני אקח אותך לנקודות שלי לקראת משחק 3. קודם כל, ברור שים הדר זה פקטור מכריע, כלומר, אם הוא, כמו שאמרת, אם הוא לא משחק, זה נותן מכה די אנושה אפילו לסיכויים של הפועל תל אביב. מהצד השני, אם אתה מביא את רגלנד למשחק הזה ביחד עם הדר, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זו גם ההזדמנות להזכיר, יש, תודה, כל מיני דינמיקות בסדרות, אני אזכיר, ודיברתי על זה פה בכמה פרקים, ולנסיה, לפני 8 שנים, סדרה של הגמר, לא של חצי הגמר, מול מלגה, בדיוק אותה סיטואציה, מנצחת את המשחק הראשון בבית, מפסידה שם במלגה, ובמשחק השלישי, שכאילו obvious שהיא תיקח אותו, היא כבר מובילה ב-13 ברבע האחרון, חוטפת ריצת 16-0, מלגה סוגרת רבע של 24 ולוקחת המפעל, וקונה לעצמה את הכרטיס ליורוליג, ולנסיה אחרי זה גם היא תגיע ליורוליג, אבל רק חודש וחצי לאחר מכן שהיא תיקח את אליפות ספרד. אנחנו מכירים הרבה מאוד סדרות שהדינמיקה שלהם, שהיא במשחק השלישי, הקבוצה שניצחה את המשחק השנייה לוקחת, זה לא, את המשחק השני לוקחת, זה לא משהו שהוא בשמיים, או שוב, מבחינה מנטלית, מסובך שאתה לא מבין איך אפשר לעשות את זה. אני חושב, וזה גם מה שרשמתי בטור ההכנה שלי, שכמו שאמרתי, ולנסיה תיקח את הראשון, הפועל תל אביב תיקח את השני, עכשיו זה באמת סוג של בין הראש ללב. כלומר, יכול להיות שלוולנסיה יש איזה יתרון מקצועי מסוים, גם עם השחיקה שהפועל תל אביב מגיעה. אני חושב שהפועל תל אביב, ודיברת על העניין של הלחץ, ועוד מעט אני רוצה להרחיב פה משהו, יכולה להביא את הפקטורים האלה. אם היא תדע לפתוח חזק במשחק השלישי, כמו שעשתה במשחק הראשון והשני, ותדע להתמקד בכדורסל, ותביא גם איזה, פה צריך להגיע עוד מישהו חוץ מים ומוטלי, והעוד שחקן הזה, משחק ראשון זה היה פוסטר, משחק שני זה היה בלייקני, אני צריך עוד אחד בנוסף לאיזה 3 שחקנים, זה אולי התעלות של קבוקלו, אולי, כמו שאמרתי, ג'ו רגלנד אם הוא ישחק, צריך להיות פה עוד איזה משהו, אולי סוף סוף המנהיגות הישראלית של בר ותומר, כי הפועל תל אביב סך הכל כן משחקת נכון, טקטית היא כן עושה את הדברים הנכונים, אפשר להגיד שוב, הגנה לא מושלמת, אבל היא כן גם עוצרת יחסית, לפחות במשחק האחרון, עצרה את קריס ג'ונס ומונטרו. אם היא תשחק ברמה הזאת, וגם תהיה מוכנה לרמת אינטנסיביות הרבה יותר גבוהה, כי לדעתי זה יהיה משחק גם הרבה יותר פיזי, יש לה סיכויים טובים מאוד, ואמרתי בטור הכנה שלי, בין הראש ללב שם אני הולך עם הלב, ולדעתי אפשר לעשות את זה. מה שאני כן רוצה לדבר איתך, זה לעניין של כל הסאגה עכשיו היותר תקשורתית, שקצת מזכירה לתודה, סדרות אחרות גם מהיורוליג, שפתאום ולנסיה מוציאה הודעה של אלה לא התנהגו אלינו יפה ואנחנו כועסים על זה, וגם אומרת שהיא לא תיתן להפועל תל אביב, אתה יודע, חוץ, שום דבר חוץ מהתנאים הבסיסיים, וזה ממה שאני מבין משנה את התוכניות של הפועל תל אביב, לא הייתי תכננה לטוס לוולנסיה קודם, ואתה יודע, המשחקים פה משחק על מלא, זה לא רק הדורסל, זה גם מה שקורה מחוץ לפרקט, דבר איתי טקטית, מה צריכה לעשות עכשיו הפועל תל אביב, כדי בטעות שהסדרה הזאת לא תברח לה על דברים שהם לא כדורסל.
תראה, מה היא צריכה לעשות, הקלישאות, להתמקד וכל הדברים האלה. אבל אני אגיד לך דבר אחד. להפועל תל אביב יש את הניסיון הכי טוב בעולם בהתמודדות בסיטואציות האלה. כי ב3 שנים האחרונות, כל סדרת פלייאוף מול מכבי היא בדיוק הדבר הזה. הכרטיסים שלא מגיעים בזמן, והתרגילים, והמגנומטרים, והתקשורת שלא מפסיקה לפמפם, ואלף ואחת משחקים. והפועל, תכה, הפועל משחק עכשיו סדרת פלייאוף מול ולנסיה, שהיא שיחקה אותה בשנים האחרונות. אז השחקנים מכירים את הדבר הזה. וחלק מהאנשים גם היו שם, וחלק מהמערכת הייתה שם. אז בקטע הזה אני פחות לחוץ. אני חושב שבאיזשהו מקום זה יתרון להפועל. זה יתרון להפועל. כי זה בסוף גם משפיע. גם כשאתה עושה את הפרובוקציה, בסדר? גם כשאתה מנסס אותה, את ההטרלה, הצד שלך גם אוכל חלק מהלוקש, הלחץ עולה. אתה לא יכול לשלוט בקהל, אתה מלהיט קהל. לך תדע מה יש שם עם הדבר הזה.
אני יכול להגיד לך שאוהדי ולנסיה, אני קורא את התגובות שלהם גם בקבוצות, גם ברשת, הם מבחינתם מה שהיה במשחק הראשון לא היה במשחק השלישי, כלומר,
ברור.
על יוזמות של להביא דגלי פלסטין וכאלה, אני מדבר איתך פה גם על הדברים.
מעולה, בעיניי זה הכי טוב שיש. אני אגיד לך מה קרה לקבוצה הזאת השנה. הקבוצה הזאת השנה, הפועל תל אביב, הקלאסית, רגילה לשחק בבית עם התמיכה הכי גדולה שאפשר, בסדר? שזה קרה אתמול בבולגריה, בסדר? זה מה שהיה לה. וזה תמיד שווה נקודות. וזה פעם שנה שהיה לה את זה השנה, בסדר? פעם שנה שבאמת היה לה ביתיות אמיתית. ומצד שני, היא נדלקת מקהל, והיא לא נדלקת מאולמות ריקים. שזה מה שקרה כל השנה ביורוקאפ. דרך אגב, לא רק להפועל, גם למכבי בירושלים. המשחקים האלה, שאתה שומע אפילו בטלוויזיה, את הפרקט חורק, כי באמת, אווירה מנומנמת, לא עושה טוב, ואווירה של טירוף כן עושה טוב. אז אני לא בטוח שזה כזה רע לנו, ויכול להיות שכל הדבר המטורף הזה שוולנסיה תביא, תייצר לחץ לא פחות גדול על השחקנים שלה, על המאמן שלה, ואז באמת שאלה של איך מתפתח המשחק, כי המשחק הזה בא באווירה כמו שאתה מתאר, ונפתח בפלוס 10 להפועל, אני לא בטוח שזה טוב, שזה רע לנו. מצד שני, זה גם יכול לתת להם איזשהו דרייב, לתת איזו ריצה של 15-0, שהם עודים לתת, שמשם יהיה קשה לחזור. אז it is what it is, אבל אנחנו מנוסים בדברים האלה.
לא, שוב, השורה התחתונה היא להיות שם 40 דקות, וזה הפועל תל אביב, אגב, לא הצליחה לא במשחק הראשון ולא במשחק השני, כי גם
כי
במשחק
אין לך,
השני...
זה לא קשור ללחץ, זה קשור לזה שאין
בוודאי,
לך...
בוודאי, זה קשור גם לרגליים, זה
כן.
קשור לפיזיות, הכל
נכון.
בסדר. אני רק אומר שבסוף, אתה עוד צריך להיות שם 40 דקות, או לחילופין שוולנסיה לא תהיה שם בהרבה מאוד רגעים. שוב, במשחק השני הייתה לך ריצת 17-4 בקלות, שם 4.5 דקות לסוף הרבע השלישי, שפשוט חיסלה כמעט את כל ההפרש. ברור שגם אם הפועל פותחת, אתה יודע, פער של 10 ו-15, שום דבר, כלום לא מובטח. ושוב, המקרה שאני מבין, נגיד על מלגה, שאני כל הזמן אוהב להציף, זה משחק שהיה בידיים של וולנסיה, וקרה בדיוק הדבר ההפוך מהצד השני. פשוט צריך להיות שם, זה משחק שהוא לא משחק כדורסל רגיל, אתה צריך גם לבוא מאוד מאוד חד, אבל זה גם, זה וזה אולי יכול לעודד את הפועל תל אביב, זה גם אלמנטים של כישרון. בסוף הרבה פעמים במשחקים כאלה, כל מיני סופרסטרים אינדיבידואלים יכולים להכריע את העסק, ולא יודע, אולי יגיע לנו פה איזה גיבור מפתיע, אבל כמו שבוולנסיה יכול להגיע לך מונטרו וקריס ג'ונס, או פתאום סמי אוג'ילה אם הוא ישחק, או קוסטלו, גם להפועל תל אביב יש ארסנל מאוד גדול. אני חייב להגיד לך שוב, אני אופטימי. אם אני צריך לאמר, שוב, אם ים לא ישחק, זה יהיה גדול. אבל אני חושב שאם ים ישחק, 2-1 להפועל תל אביב. מה אתה אומר?
קונה. אני חושב שאם ים ישחק, אני מאוד אופטימי.
יפה. בוא רק נסגור את זה ככה קצת, אני אקח אותך גם טיפה לסדרה המקבילה, אני אדבר עליה ככה בשתי דקות. שוב, זה לא יהיה רלוונטי יותר מדי להפועל תל אביב אם היא לא עולה לגמר, אבל אם היא עולה לגמר זה מאוד רלוונטי. אז בחצי שהיר שניצחה במשחק הראשון, וככה אפשר להגיד כדורסל די משכנע יחסית מול גרן קנריה. שוב, דיברנו פה על קבוצה שתרגיש פספוס אם היא לא עושה 2-0, אז היא כבר נגעה ב-2-0, כי במשחק השני באים הקנרי, עם גרן קנריה שלטה לגמרי בכל המשחק, אבל בחצי שהיר איכשהו הצליחה לעשות את הקאמבק, גרן קנריה שוב שלטה פה בכמה נקודות, אבל טקטית זה המשחק יותר שהוא שלה. מרקו סימונוביץ' סל של שתי נקודות, באמת בהירדמות של גרן קנריה בהגנה, ממש שתי שניות לסוף, קובע 68-66, טיימאוט של יחלקוביץ', הכנסת כדור אדירה של ברוסיאן אוקיי לבהומס ליסל ועבירת אורך שנייה, זה הופך את התוצאה 69-68 לגרן קנריה שקובעת 1-1. אני חושב שבחצ'שאיר, כמו שאמרתי בהימור שלי ככה לפני הסדרות, כל קבוצה תנצח בבית, אני חושב שיתנצח את המשחק השלישי, אבל שוב צריך להגיד יש פה עוד סדרה שלחובבי הכדורסל בכלל אני ממליץ לצפות, המון המון סיפורים, ברוסינו שאני קורא לו מריו אזוניו של היורו קאפ, ושוב הקבוצתיות הזאת של גרן קנריה מול הסגנון של הבחצ'שאיר שאולי טיפה כן יותר מזכיר את הפועל תל אביב, אז סדרה מעניינת לחובבי הכדורסל, שגם היא תגיע ביום רביעי, לפני המשחק של הפועל תל אביב בוולנסיה, ויניב, בנימה אופטימית זו, אני חושב שנסגור את הפרק. משהו אחרון שאתה רוצה לומר ככה לסיום, באמת לקראת המשחק הכי גדול באירופה של הפועל תל אביב, מזה לא יודע כמה, 30, 40, 50 שנה.
תשמע, באמת שהחיינו, ובאמת לא טריוויאלי להפועל תל אביב להיות בסיטואציה הזאת. עונה מאוד מורכבת, גם בקהילה הפנימית שלנו, שאני מקווה שזה ייפתר, ועונה מאוד מורכבת באופן כללי, ורכבת הרים גדולה, והיה באמת מרגש הניצחון הזה, ואולי יהיה מאוד מאוד מרגש ביום רביעי. אז בוא נאחל לנו בהצלחה.
נחזיק אצבעות. אז יניב פרנקו, תודה רבה לך על ההשתתפות, וזהו, אנחנו נאחל לכם המשך שבוע נפלא, שוב, תצטרפו לקבוצת הדיבורים, דיונים סוערים לקראת המשחק, אחרי המשחק, מוזמנים, ובכלל על כל הישראליות שלנו באירופה, אנחנו כמובן נהיה פה גם אחרי המשחק הזה, וככה לקראת ההמשך, עוד מעט פלייאוף ביורוליג, סדרות בליגת האלופות, נדבר על הכל, שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות.
שבוע טוב.